היום כבר לא צריך לנסוע רחוק, או לשלם הרבה כדי ליהנות ממה שיש לחיים להציע. אז תכירו את החברים החדשים שלכם. פרנדס, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, מביאה לכם ציונות תרבותית איכותית במגוון עולמות, מקריית שמונה ועד אילת. הופעות חיות, סטנדאפ, הצגות תיאטרון, הרצאות וסרטים. כל זה במחירים מסובסדים והכי משתלמים לכולם. לא מאמינים? תבדקו אותם. אז כדי להיות מעודכנים במופעים הקרובים אליכם, חפשו בגוגל פרנדס ההסתדרות. כנסו לאתר, עקבו אחרינו ברשתות, הצטרפו לקהילות הוואטסאפ שלנו ברחבי הארץ, ופשוט תתחילו ליהנות. פרנדס, כי הגיע הזמן להפסיק להיות פראיירים. מחכים לכם באולמות. צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום תמר קרוון.
שלום צחי.
זה קרוון או קרוון, זה...
איך שבא לך, אני בעד דמוקרטיה.
דמוקרטיה. דיברנו, כאילו השתדלנו מאוד... לרגע לפני שאנחנו פותחים את המיקרופונים שלא לדבר, כי גם את סיפרת לי שבמדור, אז בזמנו כשהיה לך כל מיני הפקות וכאלה, אמרת למרואיינים, בוא נשמור את
רגע.
זה.
חכו כי הדברים האמיתיים קורים כשיש בהם את האמת.
נכון.
מה לעשות?
אמרתי לך שמבחינתי, את איכות החומר. אני כמי שכבר, בא לי להגיד ב-97 כבר, עשיתי רדיו, וב-2002 התחלתי טלוויזיה, תמיד השם שלך, וגם את יודעת, הייחוס המשפחתי, אין מה לעשות. מבחינתי, אחת הבחורות האיכותיות, השוות, זו, ה-it girls האולטימטיבית.
מה אני אמורה לעשות עכשיו? אוקיי.
מקבלת את הטייטלים האלו?
אני חושבת שקודם כל אני ממש לא בן אדם של טייטלים, ודבר שני, אני מאוד לא מחוברת למה שקורה, אני לא יודעת איך להגיד את זה, מחוצה לי. זאת אומרת, אם למשל בנות עוצרות אותי ברחוב ואומרות לי, תמר, אנחנו כך אוהבות את האינסטגרם שלך, ומה שאני מודה להם ואני מחבקת אותם, אבל זה כאילו לא קשור אליי.
זה מדהים.
זה לא... אני בכלל לא חיה...
את הדימוי החיצוני.
וגם, אגב, מבחינת משפחה, אבא שלי היה בן אדם הכי הכי צנוע בעולם. הוא לא חשב את עצמו, הוא לא חשב שמגיע לו משהו יותר ממישהו. הוא גם גידל אותי מאוד בהשקפה שהוא תמיד היה אומר, אין אף אחד מתחתייך ואין אף אחד מעלייך. את אף פעם לא אמורה לחשוב שאת יותר ממישהו, ואת גם אף פעם לא אמורה לחשוב שאת פחות ממישהו. את הפחות יותר לקחתי לפעמים, אבל את היותר ממש...
ברור לי שלא,
פעם.
רק מהיכרות קצרה.
עבר.
נספר בכל זאת שאת צלמת אופנה, נכון?
הייתי,
היית.
דווקא אני ממש כבר לא באופנה.
לא, אני רוצה רגע לתת את
אוקיי,
כל
שהייתי, ה... שהייתי, סבבה.
שהיית,
אוקיי.
כאילו יש פה הרבה טייטלים, נכון?
אז הנה, מי צריך את הטייטלים, אתה מבין? אני צילמתי אופנה. לא ראיתי את עצמי כצלמת אופנה, כי גם בעולם האופנה הייתי מאוד אוטסיידרית. כאילו, בחרתי לא ללכת לעשות את הקמפיינים הגדולים, ובחרתי לעשות את הדברים שהתחברתי אליהם, שזה אולי דבר טוב או דבר לא טוב, אבל זה ה... אני הולכת עם הלב, נו.
בסוף, אם אני צריך רגע לשזור חוט מקשר בין כל הדברים, זה מאוד אומנות ונפש, אני רוצה להגיד. והתבוננות מיוחדת.
נפש.
נפש.
אני חושבת שגם עכשיו שעברתי לקולנוע, אני חושבת שזה בעצם מאגד את כל הדברים שעשיתי. גם הסיפור האנושי שתמיד נורא נורא מעניין אותי. אנשים מאוד מאוד מסקרנים אותי ומעניינים אותי. השנה הזאת אני מוכזבת מבני אדם כמו שלא הייתי בחיים, אבל אנשים נורא מעניינים אותי. מה הסיפור שלהם? אני יכולה לעמוד בסופר פארם ו... תוך 10 דקות אני יודע מה קרה לאישה שמאחוריי, ואני גם אמליץ לה מה לעשות ומה לאכול, ועם מי לא לצאת יותר אף פעם.
הלב שלי רוקד עכשיו הורה, אני אגיד לך למה. כי כשאני אומר את זה לאנשים על עצמי, אני אומר להם, אנשים, זו החולשה הכי גדולה שלי, אני יכול לבהות בתור ילד, הייתי בוהה שעות, יכולתי לבהות שעות באנשים ברחוב, לבנות להם את הסיפור, להתחיל לחשוב... מה אני ממליץ להם, לאן ללכת.
אז אני אקטיבית.
את ממש יוזמת.
אני אקטיבית, ו... וגם הצילום, וגם אני חושבת שהקולנוע מאגד בתוכו את, את, את כל הנפש והלב שאני, שיש בתוכי ואני רוצה להוציא החוצה. אני חושבת שבאומנות זה היה חלק. בווידאוים שביימתי, בווידאו קליפים, זה היה חלק. בטיפול באומנות שאני עושה, זה חלק. זאת אומרת, זה הכל חלקים שעכשיו בקולנוע אני מנסה ומקווה לחבר אותם ולעשות סרטים.
ובטיפול באומנות כבר לא בכלל?
כן, 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 ימי ראשון, ברור.
כן, עדיין.
בטח.
כמה כשאתה מטפל באומנות, אתה גם מטפל בעצמך? שאלת השאלות.
בוודאות, אני מרגישה שכל פעם שהילדים שבאים אליי הם יוצאים, ואני לומדת עוד משהו על עצמי. אין בכלל שאלה.
אני אלך איתך אחורה, לילדות, לגדול בבית. תספרי לי על הבית הזה שגדלת בו. כבר אמרת שאבא באמת, שהיה אמן ענק.
אתה מבין, אפילו כשאתה אומר אבא, קודם כל אפילו היה, בוא נגיד, אבא והיה, עדיין לא מתחבר לי. אבא מבחינתי...
שתתף בצעריך, קודם כל, זה באמת...
זה צער שאין לו סוף. טוב, אני לא אתחיל לפקוט עכשיו. אבא פשוט לא... אני באמת חושבת שאין אנשים כל כך צנועים כמוהו. אני לא צנועה כמוהו, ואני צנועה.
את באמת צנועה?
לא יודעת, אני כאילו יחסית צנועה לאנשים, נאמר שאני מכירה, אבל...
מה הילדה הזאת רואה? לכי לנגיד חוויית... אימא,
למה, אתה הולך להרוג אותי פה היום.
חוויית ילדות ראשונה. א', אם תבקי, אני פה איתך. אני מרגיש שאנחנו כבר באיזה חברות...
כן, אבל אני, יש לי בכי כזה כבר באמת מהשביעי באוקטובר, אני חושבת שאין יום שאני לא מפסיקה לפקוט. אין יום, אין יום שאני לא... מרגישה או את הכאב שלי, או את הכאב של אנשים שבאמת עולמם פשוט נחרב.
אני מרגיש שהשבעה באוקטובר, והתחלנו לדבר על זה רגע לפני שהתחלנו להקליט, שהוא שבר שבאמת אפשר אפילו, אין מילה לתאר את מה שהיה שם, אבל...
ועוד אנחנו בעשירון העליון.
ממש, ממש. אבל בסוף, בהיותנו אנשים רגישים ואוהבים את האחים שלנו בתוך העם הזה, בסוף האסון הזה, אני מרגיש לפחות שהוא עורר אצל חלקנו, רובנו, דברים שהיינו איתם בשנים האחרונות.
אוקיי.
איפה נגיד, אם אני שואל אותך, למרות שבא לי עוד שנחזור לילדות, אבל אני רגע שואל...
אני אגב הכי כאילו הפרעת קשב, ואני הולכת להרוג לך את הפודקאסט היום.
אני אוהב את זה. אני מאלה שאוהבים לפתוח חלונות במחשב, וכמה שיותר חלונות פתוחים.
אז אני תמיד רואה את זה, אתה רוצה עכשיו לקחת אותי לרחוב ליד, ואנחנו נגיע לבאר שבע.
בסדר גמור, אני איתך. אבל איפה השבעה באוקטובר מוצא את תמר?
השבעה באוקטובר מוצא את תמר עדיין באבל מאוד גדול על אבא שלה, אבל כבר כאילו מצאתי איזה מין ענף כזה שאני מחזיקה אותו בשבילו לטבוע, שזה הלימודי תואר שני בקולנוע.
קולנוע, שאת גם בעצם עושה סרט על אבא, נכון?
כן, אני עושה, אם אני אשיג מימון... אז אני אצליח לעשות את זה.
ברור שתשיגי.
כבר עשו עליו סרט אחד, אז מבחינת עולם הדוקו, אני לא יכולה לקבל מימון בארץ.
בגלל שכבר היה?
כן, ההוגה היא מאוד מאוד, אני גם מבינה את זה, ההוגה מאוד קטנה, יש מלא, הנה, אתה רואה, כבר לקחתי אותך לרחוב אחר.
לך, אני איתך.
בקיצור, אם מישהו יקשיב לפודקאסט הזה, וירצה להיות המפיק ולהרים את הדבר הזה, הסרט כמעט גמור.
וואו.
פשוט צריך עוד לערוך אותו. איפה זה תפס אותי? זו שאלה מעניינת.
קראתי באחד הרעיונות שגם הקורונה הייתה שנה...
אני קוראת לזה הארבע שנים. זה התחיל מזה שנפרדתי ממישהו שהייתי מאורסת לו ערב לפני הסגר, ואז בסגר למדתי להתאבל, כי הייתי לבד לגמרי 8 שבועות, למדתי להתאבל בזכות ממש פסיכולוגית שהכרתי אותה אולי 3 חודשים לפני, והיא ממש לימדה אותי, כי אני בן אדם נורא 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 אופטימי, ואני תמיד אנסה ללכת למקומות השמחים, ואגב, לא בעזרת סמים או אלכוהול או מסיבות, אלא פשוט לצאת החוצה ולהגיד, יו, איזה שמש יפה, ויו, איך היה מדהים, ואני אקנה איזה זוג נעליים שיסמכו אותי, או כל מיני דברים כאלה. ואם אתה לא מתמודד, אם אתה לא מה שאני למדתי בזמן הזה, זה שאם אתה לא עובר דרך הכאב, הכאב הגדול, האמיתי, ימשיך ללכת אחריך כמו שד גדול.
והוא גדל מרגע לרגע.
והוא גדל. ולעבור, להיות בתוך הכאב, אתה יודע, זה משהו שהבנתי שאפשר לעבור דרכו ולהישאר בחיים. וזה השיעור מדהים בקורונה, ואז אבא חלה, ואז הוא הלך לעולמו, אני אוהבת, ואני כאילו מעדיפה להגיד את זה, משהו, את ממטף או את הדברים האחרים. ואז הגיע גם השביעי באוקטובר.
יש משהו חכם גם ברמה היהודית, לא סתם אומרים. תמיד, תמיד זוכר שאימא שלי הייתה אומרת לי, אסור להגיד נרצח או נהרג או מת, כאילו צריך
מילים
להגיד...
מילים קשות,
קשות, כאילו... מילים... הלך לעולמו.
הוא הלך לעולמו, הוא היה איתנו בעולם הזה. שאגב, הרבה פעמים זה נותן לי מין ביטחון כזה, אני כאילו אומרת, טוב, הוא שם, ואם יקרה משהו, אז הוא יחכה לי שם. אתה מבין? זה כאילו משהו שהוא... נו, עוד פעם, המקום הקטן שאני מנסה למצוא בו את הדבר החיובי, נאמר. ודווקא באמת בשביעי באוקטובר לא הייתי בבית שלי, הייתי אצל מי שהיה בן זוג שלי, ואני עם עצמי עברתי חוויה מאוד מאוד קשה, כי ברגע שהתחילו השידורים, אני נכנסתי לא רק להתקף חרדה, אלא אני הרגשתי איזשהו כאב ומועקה, שלא הרגשתי בחיים שלי, ואמרתי, ימותו מאות. וכאילו הסביבה אמרה לי, על מה את מדברת? הנה כתוב 22, כאילו. אני כאילו הרגשתי איזה משהו...
הרגשתי את זה מבפנים.
הרגשתי את זה ברמה מטורפת. והיום מאוד מאוד קשה, כמו... אני אומרת עוד פעם, אנחנו בעשירון העליון של הדבר הזה, אבל בלילה, מאז שאבא שלי נפטר, אז הוא בא אליי בחלומות, אבל הוא בדרך כלל לא מרגיש טוב, ובדרך כלל זה כאילו קצת משהו שממשיך את מה שהיה. בלילה של השביעי באוקטובר, אבא שלי הגיע, הוא היה חדש, הוא פשוט היה חדש, הוא היה כאילו הכי נקי, מקולח, עם חולצה מאומלנת, הוא ממש גם נכנס לחדר שישנתי בו.
וזה חלום שאת חולמת ממש...
חולמת לא בעקיץ, חלום חלום. אבא שלי הגיע וחיבק אותי, אבל חיבוק של כאילו הוא בא ואומר, אני נותן לך עכשיו חיבוק, כי תצטרכי הרבה כוחות. ואני בוכה בחלום, וזה כמו טיפות של יהלומים ענקיות. כאילו יצאות לי ממש טיפות כאלה, כחולות ענקיות. אבל היה משהו בחלום הזה שאמרתי, אוקיי, אוקיי, הוא איתי.
הרגשת.
הרגשתי.
מהחלומות האלה שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש שהוא במימד הזה נוכח איתך.
אגב, אני מרגישה את זה מלא. הוא שולח לי סימנים מאוד גדולים. ממש כאילו, אני בקשר איתו.
אני בטוח. אני חוזר איתך כן לילדות.
כן.
כי זה כל כך מתבקש. אני כאילו יכול לראות את הילדה...
אני אלך איתך על הזיכרונות החיוביים, כי אנחנו עזבנו את הארץ בגיל 9.
לאיטליה, נכון?
לאיטליה. וזאת אותה חוויה, אני עוד פעם, אנחנו עכשיו כאילו נמצאים בתקופה שמבחינתי לבוא ולהגיד, אוי, בתור ילדה בתשע, היה לי כל כך קשה לעבור שפה וארץ, אני לא יכולה עכשיו לדבר על זה. זה לא פרופורציונלי.
את יודעת אבל שזה לגיטימי לגמרי.
לגיטימי, אבל לא פרופורציונלי.
ברור לגמרי, אבל בעודנו מדברים, יש ילדים שעדיין ההורים שלהם עושים רילוקיישן, ועבור אותם ילדים, זה נראה הדבר הכי קשוח.
נכון, אבל יש ילדים שעכשיו ההורים שלהם נרצחו, יש ילדים שהיו עכשיו, שעדיין המשפחות שלהם חטופות. אני לא יכולה בכלל, לא, כאילו, אחרי שהכל ייגמר, בכיף אני אשב ואני אספר לך את כל הדברים, כי אני ארגיש שיש לזה מקום. זה אני ממש לא...
מובן לגמרי.
זיכרון ילדות. אני חושבת שיש אחד ממש מתוק, שעכשיו נזכרתי בו ביום כיפור, שהייתי בת 6, ואבא שלי... לימד אותי לרכב בלי גלגלי עזר, והייתה מין ירידה כזאת ברחוב של הבית של סבא וסבתא שלי, וכל פעם הוא כזה רץ אחריי, ואז אני זוכרת את הרגע הזה שאני כאילו נוסעת, ואני מסתכלת טיפה הצידה, ואני קולטת שהוא ממש רחוק, שהוא אני כבר לא מחזיק, וזה ממש כזה, אתה יודע, נתן לי סופר ביטחון, הנה אני הצלחתי, הוא לימד אותי, הוא גם לימדתי לשרוק, אז זה זיכרון מאוד מאוד מתוק. וגם אני זוכרת שבערך באותו גיל אני עשיתי תערוכה, ציירתי מגיל מאוד מאוד צעיר, ועשיתי תערוכה שתליתי אותה כזה בסלון של ההורים, והיא הייתה סולד אאוט.
וואו, באיזה גיל?
שש, גם.
שזה מדהים.
כן, הייתי חמודה פעם. באמת.
עד כמה האומנות זה משהו שגדלת לתוכו? כאילו, זאת שאלה מתבקשת.
תראה, דווקא עכשיו היה לי פיץ' על הסרט שלי במסגרת הלימודים, והבנתי כמה אני הייתי נגד האומנות, כמה הרגשתי שהאומנות, שהייתי קצת בתחרות עם האומנות...
על תשומת ליבו של אבא?
כן, למרות שאבא באמת, הוא היה אבא הכי הכי מסור ואוהב שיש. אני לא חושבת שיש הרבה כאלה. אבל ראיתי מה זה לקח ממנו. האומנות, הוא היה מביא גם את העניינים הביתה, והוא היה לפעמים כל כך גמור מזה, מהתלאות ומהקשיים, שכאילו אמרתי לעצמי, זיבי אני כאילו יהיה אומנית, וגם המון שנים, אפילו כשהצגתי בתערוכות, היו כאילו אומרים, איך נציג אותך בתור אומנית? לא, 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 חמודים, רק לא בתור אומנית. אל תציגו אותי בתור אומנית, אני לא. ודווקא הלימודים האלה והסרט הזה עליו, וגם זה שאני שתשו עינינו, הבנתי שאצלו לא הייתה את ההפרדה. האומנות היא הייתה החיים, והחיים הם האומנות, ואני לוקחת את זה עכשיו אליי. אני מסכימה לקבל את זה.
האם מה שאת ראית אצלו, זה המסע ומתן שניהלתי עם עצמך על הדבר הזה? כי בסוף, כמו שאת אומרת, ילדה בת שש מציירת סולד אאוט. מדורים, הפקות, כאילו כל דבר שנגעת בו, זו הייתה אומנות צרופה וטובה.
אז אני לא ראיתי את הדברים בצורה הזאת, כי אני גם לא, אני אומרת עוד פעם, התחלנו מטייטלים, אני גם לא נותנת לאנשים טייטלים, ולא נותנת לעצמי.
את אומרת, יודעת כמה זה מיוחד, אבל תמר?
לא.
מה שאת מתארת פה?
לא. אני אם תשאל אותי מה הטייטל המשמעותי מבחינתי, אימא. בכלל בלי, ואפילו יספיק לי אם תכתוב את זה. לא משנה שכיום הבן שלי בן 23, אתה יודע, עדיין לא סיים את מרד הנעורים שלו, וזה לא פשוט, אבל מבחינתי, וזה גם כאילו משהו שם בדבר הזה הלך למקומות אחרים, אבל בגדול אני הייתי אמורה להיות אימא לחמישה ילדים. כאילו, זאת נראית לי משמעות החיים, זאת האומנות, זאת היצירה, אני באמת חושבת שילדים זה האור של החיים. באמת. אם הייתה לי כיום אפשרות לחיות בעולם שיש בו רק ילדים, חותמת, אומרת לכל החברים המבוגרים שלי, אוהבת אתכם להתראות, חיה בעולם של ילדים, אל תתקשרו אליי.
בשם התמימות והטוהר.
ואיזה תואר, אתה יודע, ילדים שבאים אליי, זה... אני פשוט, אני יושבת מולם באמת בהשתאות, כאילו, זה פרייסלס.
זה פרייסלס.
ואז אתה יודע.
יש מונח כזה, תינוקות של בית רבן שלא חטאו. תמיד אומרים, כאילו, ברמת להגיד אמן או לברך, אז תמיד אומרים, צריך ללכת לגן או למעון לילדים קטנים, שהם יברכו, כי יש שם משהו שעוד לא, עוד טהור, לא התקלקל. טהור.
עכשיו, ברור שיש גם מקרים קצת אחרים, אבל הם בעיניי לא נובעים גנטית. הם משהו שהילד חווה, ואז... זה לקח אותו למקום.
למקום אחר, כן. אבא היה פועל, כאילו מבחינתך, פועל של אומנות.
פועל של אומנות. הוא תפס את עצמו כפועל של אומנות. הוא בעצמו, תראה, בתור נערה, אני זוכרת שכשהרבה פעמים היו מראיינים אותו, והיו אומרים לו, איך עשית את הפרויקט הגדול הזה ודו דו דו? ואז הוא היה אומר בשיא הרצינות, הגעתי למקום, והטבע דיבר אליי. אחרי זה הייתי אומרת לו בדרך הביתה, אבא, אתה חייב להפסיק עם זה. באמת, ישפזו אותך, איזה הטבע דיבר אליך? הטבע דיבר אליו. אבא היה בן אדם סופר רוחני.
וואו.
הטבע דיבר אליו. והיו מקומות שהוא לא עשה בהם עבודות, אפילו שהציעו לו פרויקטים גדולים, כי הוא הרגיש שהטבע מבקש, לא, אל תעשה פה משהו. הוא לא עניין אותו כסף. אם היה מעניין אותו כסף, היינו כיום, אם אני משארת, אנשים עשירים. כאילו היה בו איזה, הייתה בו מין באמת צניעות. מאוד, אני לא, אני, אני כן אגיד שהוא רצה שיעריכו אותו. אז אני מנסה לחשוב על המקום של הצניעות שאתה אומר, זה נעים לי שאתה חושב עליי דברים טובים, אוקיי? אבל אני לא אפעל בכדי שאתה תגיד לי דברים
ברור
טובים.
ברור לי, זה בדיוק ההבדל.
או אני לא אלך ועשה איזשהו פרויקט, כי אני אגיד, וואו, הפרויקט הזה יגרום לי להיות מפורסמת. אני... זה, זה, זה פשוט לא, לא העולמות שלי, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
זה מדהים לעיניי, באמת. ואז בעצם את גדלה לתוך בית שאת מבחינתך ברמת העיסוק, קראתי באיזה רעיון שאמרת לצילום, משהו שהוא ממש נגע לי עמוק בלב, אני מאוד אוהב לצלם, לא ברמתך, אני רוצה להגיד.
מצלמת מלא עם הטלפון בסדר, כבר, זהו.
אבל אני מאוד אוהב לצלם, אפילו יש שיאמרו אובססיבי לצילום, נגיד בטיולים, אז אני מאוד מנסה למצוא גם את ההנאה שלי בכאן ועכשיו, ומצד שני, אני זוכר תמיד שהייתי בניו יורק, אז תמיד אמרתי, או בדרום אפריקה, או היכולת שלי לראות את זה ולחזור בערב לסרט צילום, זה כמו יומן, זה כמו לכתוב יומן דרך עיניים. ודיברת על הצורך שלך בלשמור רגעים, ובמחשבות של חיים ומוות ולשמור רגעים. וזה משהו שממש ריגש אותי בנקודת המבט שלך.
אני חושבת שעד השביעי באוקטובר היה לי, ואולי גם אני אקח את העניין של, של אבא שלי, המם של אבא שלי. אני חושבת שמאוד מאוד פחדתי שאבא שלי ילך. וחלק מהתיעוד, שוב, הוא לא היה בשביל, יו, בא לי לעשות סרט על אבא שלי, זה יהיה מגניב. זה היה, אני רוצה לשמר את הרגעים האלה איתו, את הדברים המצחיקים, את הדברים המכיסים, את כל הדברים, אני רוצה שיהיה לי את זה. גם אני לא זורקת שום דבר מהבית, אני כאילו, יש לי בעיות רבות.
את עושה לי פה שיקוף, זה טיפול דו צדדי, שתדעי לך.
תמיד טיפול דו צדדי. ובשביעי באוקטובר, וגם כאילו תמיד הייתה לי איזה מין תחושה כזאת, שגם אם זה סיפור נוראי של מישהו שמת או משהו כזה, זה... כי קרה שם משהו, משהו בשביעי באוקטובר הבהיר לי שאין לאף אחד מאיתנו באמת, באמת, באמת הגנה.
אין חסינות.
כאילו, אלא לא צריכים לתאר עכשיו את מה שהיה שם, אבל אחרי כל מה שקרה שם, ובאמת כמות כל כך מטורפת של חפים מפשע, ש... אוקיי, אני לא צריכה לחזור על הדברים, כולם יודעים את זה, אבל באמת שנרצחו בכזאת אכזריות, ואנחנו עדיין באירוע.
לגמרי.
כאילו, יש אנשים למעלה, אני רואה את הממשלה שלנו כשלוחה של השטן. סליחה שאני משתמשת במילים האלה.
אני אגיד מה שאת רוצה.
אבל אתה לא יכול לא להיות שטן אם אתה רואה את עיניו שמתחננת יום-יום שיחזירו לה את הבן שלה.
את מתן, כן.
ואתה הולך לישון בלילה. אתה חייב להיות שטן.
שמעתי אתמול מישהי חכמה, הייתי במטה, היה שם ערב מרגש בכיכר, ואחת מקרובות המשפחה אמרה, משפט כל כך יפה, זה לא פצע שמגליד, זה פצע שמזדהה מיום ליום.
מיום ליום.
ועם זה הלכתי לישון בערב. אבל אני כן חוזר איתך למקום כן. הזה של ה... עד כמה גם היום את מרגישה את השימור רגעים, את המקום הזה של לרצות לתפוס את הרגע?
אני, תראה, בגדול אני חושבת שאולי מה שאני עושה, הדרך הכי טובה להגדיר את זה, זה שבאמת נקרא לזה האומנות, שתראה, אני אפילו לא יכולה להגיד את זה, אבל כאילו, נקרא לזה היצירה, סבבה, נקרא לזה היצירה שלי, היא בסופו של דבר היומן של הרגש שלי. זה מה שזה, בסופו של דבר. בין אם זה צילמתי פורטרט, בין אם ציירתי, בין אם ביימתי משהו, זה היומן של הרגשות שלי. אני לא מנסה להיות משהו שאני לא, ואני לא... אני והלב שלי מחוברים מאוד מאוד חזק.
איזה כיף לשמוע את זה.
יש לזה מחיר גם.
בואי נדבר על מחירים. של הרגש, של להיות מחובר.
מחירים זה קודם כל משהו ששוב, אני אזכיר את אבא, שזה להאמין בטוב של האדם. אני, מאז השביעי באוקטובר, מבינה בצורה ברורה, למרות שאני גדולה, אני בת 56 והייתי אמורה להבין את זה, אני משארת סביב גיל 20, כמו בני אדם נורמטיביים, אני רק השנה הבנתי שיש כזה דבר באמת רוע טהור. ואני לא מדברת רק על מי שטבח בנו, אני מדברת שוב על הממשלה שלנו, היא רוע טהור, אבל טהור. ואני לא ידעתי שזה באמת קיים. אני באמת, נכון, אמא שלי ניצולת שואה, אבל אתה יודע, זה דברים שאני מנסה להדחיק אותם, אני אומרת, זה קרה, אני מספרת לעצמי מיליון סיפורים ודו דו דו ודה דה דה. לא, אני מבינה שיש רוע טהור. ולהיות מאוד מאוד מחוברת ללב, זה קודם כל שהמון המון דברים הכי קטנים.
פוגשים אותך.
כואבים. ממש כואבים, אפילו אם זה לא קשור אליי וזה קטן, ולהיפגע נורא 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 בקלות. אבל גם באמת להאמין לאנשים שלא, שאתה לא אמור להאמין להם. שלראות, בהקשר הזה אני דווקא רוצה לדבר על משהו שיכול להיות שאני אתן פה איזושהי מתנה לבנות או לנשים, שאני, וזה משהו שלמדתי אותו לאורך חיי. וזה המקום הזה של מה זה התעללות רגשית. ושוב, אני, אתה יודע, כשמישהו בא ואומר שהוא אוהב אותי, אז מבחינתי לא יכול להיות שהוא גם יכול להתעלל בי.
או להרע בכלל.
כן, או גם בתוך המשפחה. זאת אומרת, זה כאילו מין מקומות כאלה שבעיניי זה לא יכול לקרות. ומסתבר שכן, שיש למשל, אנשים חושבים שלמשל נרקסיסטים זה אנשים שהם מלאים בביטחון עצמי ומגיעים כמו איזה מין דון ג'ואנים כאלה, ואז נורא קל לראות אותם ונורא קל לזה. אבל יש עולם שלם של נרקסיסטים שהם סופר ביישנים ופגיעים ועדינים ורגישים מאוד 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 מאוד.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות מה שאתה מדמיין.
ממש ממש לא.
זה יכול להגיע באריזה
לתצורה אחרת. והם אלה שתופסים אותך הכי חזק, כי אתה נחשף למקום רגשי מאוד עמוק ועדין, ואחר כך יש מחיר מאוד מאוד גדול. וזה, בשנים האחרונות, זה גם משהו שנחשפתי אליו, שאנשים יכולים להיות רעים מאוד לאנשים אחרים.
מאוד.
וזה הלם מבחינתי.
אני חייב להגיד לך, את יודעת, אמרת מקודם, גם בגילי, אני עוד לא, אני גם בזה, אני משווה איתך, כלומר, אני חושב שהרבה פעמים אנשים היו אומרים לי, גם בטלוויזיה, אתה מאוד מופתע, אתה מאוד מופתע מאגו, אתה מאוד מופתע שמישהו עשה, אמרתי להם, ברגע שאני לא אהיה מופתע, אני רוצה להחזיר ציוד, אני לא מעוניין, אני כאילו רוצה להישאר עם האפקט ההפתעה, אני רוצה להאמין שיש טוב באנשים, ושיש,
גם אני,
ואני חושב שזה אחלה דבר, אם אני לרגע,
והשנה לא שברה אותך?
השנה שברה אותי, אתה יודע, דיברנו מקודם גם לפני שנכנסנו קצת על אמונה ועל בורא עולם. אני בהרבה משברים, גם, אתה יודע, כאילו, אני קשה לי להאמין שיש אנשים חופשי כיפה, שהם ציונות דתית, סו כל דמחנה שממנו אני מגיע, שהם לא רואים איך, אני אומר את זה ואני יכול להתחיל לבכות, איך אפשר, כאילו, נפש אחד בישראל, אז אני לא מצליח להבין את ראיית העולם. לא שלא מצליח, זה מקומם לי את הנשמה. יש הרבה דברים שאני לא מצליח, אבל מצד שני, אם אני לרגע חוזר לעצמי, למרחב הפנימי שלי, אני עדיין רוצה לראות בו את הטוב, ולהאמין גם שטוב, טוב מביא טוב, הוא גם מדביק, כאילו, קטונו, את יודעת, כאילו,
אם אני חושבת על כל האנשים שנרצחו ונחטפו, את יודע, הם באמת היו, אם אתה מדבר על אילית, הם היו אילית הטוב.
אילית הטוב.
אז אתה אומר, אתה עושה טוב, אתה מבין? אני גם מרגישה שאני הרבה פעמים עושה טוב. חוטפת כפות, וואו. אבל אני עדיין רוצה לנסות לשמר את ה, את המקום שאני, שמישהו מושיט לי יד, ואני לא יודעת מי הוא, אני אתן לו את ה-benefit of the doubt.
זה מדהים בעיניי.
אני רוצה.
כן, כי אחרת זה כבר,
כי משהו כן נשבר בי. אני רוצה
להיות במקום הזה. אני חושבת את המילה, זה לקלקל, יש איזה קלקול בדבר הזה. איך נגיד האימהות? כי אני חושב עלייך כמה את ספגת, מאבא, מאימא, איך מעבירים את זה הלאה? או שזה דור אחר ו...
קודם כל זה מורכב, אני לא רוצה להעמיד פנים, זה מורכב, זה לא שאנחנו משפחה מושלמת, ואין משפחה מושלמת, אנחנו שלוש אחיות, זה מאוד מורכב, עכשיו למשל במלחמה, אני פה שנה לבד עם אימא, אז אתה יודע, ראיתי דברים טובים, וראיתי דברים מורכבים, אני אומרת עוד פעם, כמו אני משארת כל משפחה.
כמו כולם.
אני חושבת את הדבר הזה של להושיט יד. אני חושבת של להושיט יד. אולי זה הדבר הכי משמעותי שאבא שלי אמר לי, מישהו בא ומושיט לך יד, תקחי אותה, גם יכול להיות שיבוא יום ואת איתי מי שמושיט את היד. אנחנו יכולים להתחלף במקומות וככה, וראינו את זה.
לגמרי.
לגבי הבן שלי, אני חושבת שזה מתחלק לפני גיל ההתבגרות ואחרי גיל ההתבגרות. כשהבן שלי נולד, אני הבנתי שזה הייעוד שלי. כאילו, באמת, ועזבתי הכל.
מה גילית שם?
גיליתי שזה, אהבה ללא תנאי, שזה הדבר שמעניין אותי, יותר מהכל. והייתי אז בשיא הקריירה שלי, ועזבתי הכל שלוש שנים. הייתי איתו בבית.
שאנשים לא מבינים, כאילו, כמה... אנשים לא מבינים מה זה אומר לעזוב באמת ברמת קריירה ולהתמסר שלוש שנים.
לא חשבתי על זה אפילו שנייה.
באמת?
אפילו שנייה. אני זוכרת, אני כן רוצה להגיד את זה, להשוויץ בזה לרגע. אני זוכרת שברי סחרוב היה צריך איזושהי תמונה, ואני כבר, כאילו, איתמר, הבן שלי היה, נראה לי, 3 או 4 חודשים. ואמרתי לו, סבבה, כאילו, אוקיי. כי גם הוא פעם הסכים, כשלא הכרנו, הוא הסכים להצטלם, אז הייתי ממש בתחילת דרכי, ורציתי לעשות איתו מין הפקת אופנה לעיתון עד, שהוא כאילו מתחיל כמו איזה ממישהו שהוא נורא 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 חנון ובודד, ובסוף הוא מסיים ככוכב רוק. צילמתי את זה בחדר שינה שלי, הקטן, ברחוב ג'ורג' אליוט, והכל היה כאילו כל כך, יצאה הפקה יפה, אבל הכל היה כאילו כל כך קטן ופרטאצ'י כזה, והוא בא והוא התמסר. אז כשהוא צלצל ואמר זה, אמרתי לו סבבה, ובערך צילמתי אותו עם תינוק על הציצי שלי. אבל חוץ מזה,
כלום.
ידעתי שכלכלית זה על הפנים, ידעתי, ובאמת היה לי קשה לחזור אחרי זה. צצו צלמים חדשים, אני לא מצטערת על זה. אני רציתי להיות את ה... גם אם המשפחה לא הייתה יושבת עליי, סביר להניח שהוא גם לא הלך לגן כל כך מהר, אבל... כי כשיש לך ילד, זה כל כך זמן מוגבל כל שלב. שהוא תינוק, ותוך שנייה הוא כבר פחות תינוק, ואז פתאום הוא מתחיל לדבר, ואז פתאום הוא מתחיל ללכת, ואז הוא מגיע לגיל ההתבגרות, ואומר לך, זבא. אז רציתי להספיק מה שיותר.
להספיק את הכל, ברור. פגש נגיד דרך הגידול שלו את תמר הקטנה, את הילדה?
ברור. מה זה פגשתי? אני חושבת שמה שלי היה יותר חשוב מהכל, ויכול להיות שזה אגב לא לטובה, לפעמים אתה עושה תיקון, ואתה לוקח את זה לאקסטרים השני. אז לקחתי את זה למקום של, כאילו, אני זוכרת שהיו הרבה רגעים שהיה לי מאוד 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 קשה, ולא היה מי ששמע אותי. אז רציתי שהוא לא יהיה מתוסכל, רציתי שכל הזמן, אתה יודע, להיות איתו, ואני חושבת שזה לקח את זה טיפה לקיצוניות השנייה. אגב, אם אנחנו מדברים על סרטים, כשאנחנו נסענו לחול, והייתי כאילו ילדה די מוקצה כזאת, וקצת ילדת כאפות, ולא ממש...
איזה גיל? תמקמי אותי על ציר הזמן.
9-12 איטליה, אחר כך 12-17 בצרפת. אז אני זוכרת שמה שעזר לי, זה שהייתי נכנסת למיטה, ואז לא היו פלאפונים, ולא היה את כל הדברים האלה, הייתי נכנסת למיטה, והייתי יוצאת עיניים, והייתי בונה תסריט, שאני למשל... הולכת ברחוב, ריצ'רד גיר חולף, מתאהב בי, אנחנו מתחתנים, הוא מקבל את האוסקר, הוא אומר, תודה לאשתי אהובה, ואז הייתי הולכת לישון, כמו בונבון.
כבר התסריט נוצר בראש.
הוא, הכל. כמה תסריטים היו.
ועכשיו שאת מסתכלת אחורה, את, כלומר, יש משהו כל כך יפה בלראות, רגע, את כל השלבים, את כל ה... איך דבר הוביל דבר.
מה אתה רואה שדבר הוביל דבר?
אני יכול לראות קודם כל את הילדות, ואת הילדה שחולמת לעשות סרטים, והנה זה מה שאת עושה היום. את האהבה לאנשים, אני חושב. בכלל, את הדיאלוג הזה, זה מרתק אותי עדיין. ואני אומר את זה, את מעבירה אותי שיעור בצניעות. באמת אני אומר את זה, אני יודע, את...
אתה גם צנוע, אתה לא יכול, זה לא שעכשיו אתה יושב פה איזה מישהו.
אבל אני אסביר לך, משהו בראש שלי, ואמרתי לך כמה גם כמלהק, תמיד השתדלתי לראות אנשים באמת כמו שהם, ולא כמו שחשבתי שהם. אני חושב שעבורי לראות אותך תמיד מתעסקת באמנות וצילום ודברים הכי חשובים שלי הם מאוד, יכול להיות שאני אלבשתי עלייך איזה משהו של... ילדה זוהרת פרועה שתמיד, הנה, ואת
איזה
מסתכלת.
איזה פרועה, תקשיב, אני באמת, אני רוצה להכריז, אני הבחורה הכי סחית במדינת ישראל. באמת, אני אומרת לך, לא עשיתי סמים, לא השתכרתי,
אז ואת לא צריכה להגיד את זה, העיניים שלך אומרות, לא שאגב, למי שעוסק באמנות אי אפשר שהעיניים, אבל זה כל כך יפה לראות את הראייה הדיכוטומית הזאת אצלי, שחטאתי בה. אבל אני כן חושב שהאמנות, ובסוף לשבת, ומדי יום ראשון, לטפל בילדים דרך אומנות, יש פה מעגלים כאלו יפים שנסגרים ונפתחים מחדש. אני רואה את זה מהצד לפחות. והתשוקה שבה את מדברת על קונוע, כי בסוף עוד פעם נצלם סיל זה משהו אחד. למרות שברור לכל מי שראה את ההפקות שלך ואת המדורים, שתמיד עשית שם איזה פיצ'ר קטן, דרך הסטורי בורד היה... הרבה יותר נושם וחי, ותמיד עניין אותי.
ותמיד ציירתי סטורי בורדים, גם לקליפים שביימתי, וגם לצילומים. היה לי משהו בראש, הייתי מציירת את זה צ'יק צ'ק, ואז...
ומתמונות בודדות שאז היו, פתאום יש סרט שלם. זה בעיניי חתיכת דבר.
עכשיו אני צריכה, אבל אתה יודע, עכשיו חובת ההוכחה עליי לעשות סרט טוב.
אני כל כך יודע שיהיה סרט טוב.
אמן, באמת אמן.
ברור לי שאנשים... עם אנרגיה פנימית כמו שלך, שהיא טובה ואי אפשר לטעות בה. אני אומר לאנשים, את מה שמורגש כאן כרגע, זה, אני חושב שזה בטח עובר דרך גלי הכל גם החוצה, אבל איזה כיף לך שאת א', ממציאה את עצמך כל פעם מחדש, ועל אותו בסיס.
אז אתה מבין שגם אני לא רואה את זה כממציאה מחדש?
אז הנה, איזה כיף שנפגשנו.
זה לגמרי, זה פשוט תמיד אבא היה אומר לי, קודם כל הוא היה אומר לי שכישרון זה לא מתנה, זה חובה. לפעמים צועק את זה עליי. ובעיקר, אוקיי, כאילו, אוקיי, מה, זה כאילו עוד פשוט נדבך של משהו יצירתי, אז לכי ותעשי אותו.
מה את מייצרת ממנו?
כן. זה לא...
כמה מתוך זה כל הזה נכנס לסרט, אני מניח, כאילו, הסרט נקרא שיחות עם אבא.
אתה ממש מעודכן.
וכמה... כמה ליצור את הסרט הזה, זה תהליך תרפויטי, או שהוא תהליך שגם...
תראה, את הסרט התחלתי לפני 12 שנים, כשבכלל עוד קצת כעסתי עליו, שהאמביציה שלו שינתה את החיים שלנו, ואחר כך הוא... זה עבר המון המון דברים. גם אבא שלי בעצמו עבר שינוי, שהוא בעצם בשנים האחרונות אמר, אני לא נוסע יותר, אני פה, ובגלל שאני רוב הזמן הייתי יחסית הבת היותר שנמצאת... אולי זה לא קשור, לא יודעת את זה, אתה יכול לא.
הרגשת אבל שהרילוקיישנים שלו והתזוזות שלו...
לא רק הרילוקיישן, הוא תמיד נסע המון, כי רוב הפרויקטים שלו היו בחול, ומאוד הייתי מתגעגעת אליו, ובשנים האחרונות, לפני שהוא חלה, הוא היה פה, הוא היה מתקשר אליי כל יום, אומר, מתי את באה, מתי נצייר יחד, מתי... היה לי תיקון מטורף איתו. זאת אומרת, אני פתאום הייתי ה-hard to get, ושאני כמובן מצטערת על זה קצת, למרות ששוב הייתי איתו המון, אבל המקום הזה, אני קיבלתי איתו תיקון, שאני יודעת שזה כל כך לא מובן מאליו.
זאת מתנה.
אז אני חושבת שהסרט, הוא יש לו גם כל מיני גלגולים, וגם בסופו של דבר, הוא גם קצת סרט עליי. הוא על אבא, אבל הוא גם מה זה להיות... בת של, מה זה להיות אומנית בפני עצמי, מה זה להיות אימא של, מה זה להיות כל הדברים האלה. כן.
היה לי מרתק לדבר איתך.
נגמר?
אנחנו כן, אנחנו צריכים לסיים.
אוי, עצוב. יש לנו עוד הרבה דברים
לדבר
אליהם.
אני מרגיש אבל שיש לנו הרבה, כל כך הרבה על מה לדבר.
נו, אז אנחנו...
את תיאלצי לשבת לקפה איתי.
המאזינים זהו, המאזינים יישארו עם סקרנות.
אבל אני כל כך מקווה שהסרט הזה יגיע כמה שיותר מהר, כי אני חושב שהמדור לדור הזה, ספציפית שלך ושל אבא שלך, הוא מרתק, ומבלי להכיר אותו, רק אני באמת חושב שהוא עיצב אותך ודמותך כל כך יפה.
זה קטע שאתה אומר את זה, כי אני חשבתי שאבא שלי ואני דומים בכמה דברים, ואז אחת המורות שלי, שהיא באמת מורה מדהימה, וקצת עזרה לי להגיע לפיץ', היא על הפגישה הראשונה, היא אמרה, את יודעת מה הבעיה, אבא שלך ואת, זה כאילו זה אותו דבר. אמרתי לה, מה? היא אמרה, תמר, מה, את לא מודעת לזה? אמרתי, לא.
לא.
קודם כל, כי I think very highly of him, אבל גם כאילו, היא אמרה, על מה את מדבר? והיא עשתה לי שיפט בראייה שלא הייתי מסוגלת לראות את זה בלעדיה, בחיים.
אנשים שיודעים שהם מוכשרים, מפחדים לפעמים להסתכל בנהר הזה ולראות את השיקוף, כי הם יודעים שמשהו מזה יוריד להם באותנטיות
מעניין.
באלמנט היצירה.
וואו.
כאילו הם פתאום יהפכו להיות הפסדה של עצמם. יש כל כך הרבה זמרים, שחקנים ואומנים שהם במקום מסוים הפכו להיות הפסדה של עצמם.
מעניין.
ואני חושב, אני מקווה בשבילך, ואם לא, אז תרימי טלפון ואני אספר לך כמה את... מה זה? זה אין דברים כאלה, באמת.
טוב, הקהל רק שומע, אבל אני...
את מסמיקה, כן.
כן, וזה גם... אני לא יודעת מה לעשות עם מחמאות.
בסדר, גם הוא מזין.
באמת, אני אומרת לך, כאילו...
שמחתי ממש.
ממש היה כיף.
תודה על השיחה הזאת.
מה זה תודה?
ותמשיכי, ואני מחכה לראות את הסרט הזה.
ושיחזירו את החטופים דחוף. ושנשקם את המדינה הזו, כי אפשר לשקם אותה. כשאתה רואה מישהו כמו, באמת, יונתן שימריז, אתה מבין... שאפשר לשקם אותה. כאילו, כל האנשים שבורחים מפה, ואומרים, אנחנו נחזור כשהדבר הזה, לא חמודים, תישארו פה, תקראו את התחת שלכם, ותלחמו על המדינה הזו, כי זה מה שיש לנו.
לגמרי. כל מילה.
וזהו.
יהיו ימים טובים.
אמן.
תודה רבה. תודה רבה.